ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב חברותיי וחבריי המאזינים הקבועים וברוכים הבאים לחדשים. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3 ברדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה, הלא רדיו סול. היום יום רביעי 14/6/23 ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט עורך ומגיש, ועימי בשידור מיודענו גידי שהוא גם שדרן בפני עצמו. נתחיל עם פינתנו השבועית הידעתם. רדיו סול מברך את שי אברמסון, החזן הצבאי הראשי, שעל שמו ולכבודו הגיע למגן דוד אדום אמבולנס חדש שנתרם על ידי יהודי קנדה. התורמים מקנדה החליטו לתרום את האמבולנס לאחר שצפו באברמסון שמתנדב באופן קבוע במדה, שר לי אישה מבוגרת הסובלת מדימנציה ולרגע אחד מפיח בה חיים חדשים. אברמסון אומר, החיבור הזה של מוזיקה ורפואה ביחד עושה נפלאות לא רק למטופל אלא גם למעבר זה. זוג חברים שלי מקנדה שצפו וראו את הסרטון הזה מתוך הניידת נורא התרגשו, וכמחווה שלהם הם רצו לעשות משהו ערכי וביקשו ממני את האישור שלי לתרום ניידת טיפול נמרץ לכבודי. וכך הרוויחו כולם, גם המדינה, גם מדה, גם אני, ולכולנו סיפוק גדול. מזל טוב לך, החזן הראשי שי אברמסון. הידעתם שראש ענף הכשרות בצהל, סגן אלוף אברהם חיים וייסברג, הודיע כי כל הבשר בצהל הגולמי והמועבד הוא ברמה של כשרות חלק. תחת הכותרת חד וחלק, ראש ענף הכשרות בצהל ציין בהודעתו כי מעתה יוכלו החיילים והמקפידים לכל בשר בכשרות חלק לכל יחד עם חבריהם, מתוך רצון להעניק לחיילים מזון ברמת כשרות גבוהה ולאפשר לכלל החיילים בצהל לכל יחד. והנה לנו שני חיבורים חיוביים, המקדמים את השותפות הייעוד בין הזהות המסורתית לזהות הישראלית. הידעתם שלאחר שנחשף כי יישובים דתיים תועטפו על פני יישובים חילוניים בהפסקות של גל החום לפני שבועיים? מנכ״ל חברת החשמל אמר בדיון הוועדה לביקורת המדינה כי אם היישובים הדתיים שהיו מנותקים שעות לא מקבלים רגע של חשמל לפני כניסת השבת, הם היו עומדים מנותקים 25 שעות בלי חשמל. והרי גם להם יש ילדים ותינוקות, זה הומני ואנושי. שאלו את עצמכם האם זו העדפת המגזר הדתי החרדי על פני שאר המגזרים, או אולי החלטה ראויה על השלכותיה השונות. הידעתם שעשרות מחסידי בלז הפגינו בשבוע שבדר נגד פתיחת הקניון שמגר סנטר בירושלים, המתוכנן להיפתח בשערי קריית בלז בירושלים המאוחדת. המאוכלסת בעיקר ביהודים שומרי תורה ומצוות המתגוררים בחוף שמגר והאזור כולו. העסקני השכונה טוענים כי לצד התפתחות המבורכת של המקום ופתיחת חנויות רבות, ישנה תופעה מדהיגה כלשונם שהחלה לפני מספר שנים, שבמסגרתה אנשים שאינם מתנהלים על פי רוח המקום ושאינם תושבי האזור מגיעים לבלות אף בשעות הלילה המאוחרות, ובהן ברוב השכונות אין חנויות פתוחות ואין שום מושג מאיכן הם מגיעים. גילוי נאות, אישית אני מבין לליבם ותומך בהם. מדוע לא להניח לשכונה להמשיך ולהתנהל לרוחה כפי שקורה במשך עשרות בשנים? קצת התחשבות בבקשה. ובמעבר חד לבעיות העומק הסובבות אותנו מזה כחצי שנה. זו לא בעיית ביטחון המדינה, שרובנו מסכימים שהיום אנו במדינה חזקה ללא תחושת אסון קיומי. זו לא אף בעיית השטחים, שרובנו מסכימים שאין פרטנר לשיחות שלום ולא נותר אלא לנהל את הסכסוך ולא להביא לסיומו. זו אף לא בעיית יוקר המחיה, שכולנו מסכימים שחייבת לרדת, אחרת נדבק כולנו כלכלית. ישראל בעולם נראית ונשמעת כסיפור הצלחה יוצא דופן לטובה מהטעמים הבאים: החייאת השפה העברית אפילו במגזר החרדי. רבותיי, במגזר החרדי שפת היידיש הולכת ומצטמצמת ושפת העברית נשמעת יותר ויותר. הפטריוטיזם הלאומי, ראו את ההפגנות עם הדגלים, ריבוי התרבויות, דעות המאתגרות את החברה, ההייטק, נשק הגנתי והתקפי וכו' וכו'. רק היום למדנו שישראל ב-2002 יצאה נשק לעולם ב-$12.5 מיליארד בשנה. אין תחום בו ישראל אינה מככבת לטובה בראש סולם ההצלחה. ולאחרונה גם בספורט, כמו ג'ודו, התעמלות נשים ואף בכדורגל לגיל הצעיר. אז על מה המאומה המזעזעת שאנו עוברים בששת החודשים האחרונים? המאומה היא, מהי זהותה של המדינה? מי אנחנו? מהי מדינה יהודית ודמוקרטית? בסוגריים, מהי מדינה דמוקרטית? יש לנו מספיק דוגמאות בעולם. אבל מהי מדינה יהודית ודמוקרטית? את זה אנחנו יוצרים כרגע. ולדוגמה, לשאלת העומק, מי היא מדינת היהודים, אשאל, האם האתיקה המוסרית שהדת היהודית מוכרת בה, מבוצעת הלכה למעשה בחיי היומיום, במלחמותיה של ישראל או מול הבעיה הפלסטינאית? אינני נוקט עמדה, אלא שואלת את שאלת העומק הקשה הזאת. ולאור שאלות העומק המרכזיות, מהי מדינה יהודית דמוקרטית? ולכן התגלו בעיות עומק הבאות שעליהם אנחנו נשוחח. ישראל איננה קבוצה הומוגנית אחת, ולכן קיימת סכנה של ייעוד משותף בין מגזריה. המאומה היא על יחסי דת ומדינה, והקשר בין דת ופוליטיקה בישראל. אביא שתי דוגמאות כבדות משקל. הראשונה, בהקמת הממשלה הראשונה בישראל הריבונית, הביר בן גוריון את ניהול הניהול המשפטי בבעיות נישואים וגירושים לפי המשפט העברי המנוהל בידי המגזר החרדי, ולא לפי המשפט האזרחי המנוהל בידי מערכת המשפט האזרחית. והחל משנות ה-80 של המאה שעברה, המגזר החרדי תועדף, הן שרובו ככולו אינו מתגייס לצה"ל, והן שרובו ככולו אינו עושה שירות לאומי, והן שבחורי הישיבה מקבלים הכנסה חודשית מהמדינה של כ-1,350 ש"ח, ללא רגע עבודה מטעמם לטובת הכלל. כתוצאה משלושת המאומות שמניתי, הכנסת נתפסת כדואגת ליהדותה של המדינה על פני האופי הדמוקרטי הליברלי, ורוצה להמשיך למשוך כוח מהרשות השופטת. ובית המשפט העליון נתפס כדואג למשטר דמוקרטי ליברלי של המדינה על פני אופייה היהודי של המדינה, ורוצה להשאיר בידיה את הכוח שניתן לה החל משנת 1993, או כפי שמכונה האקטיביזם השיפוטי של אהרון ברק. במשפט מסכם לשאלה על מה המאומה, אומר, ישראל במאבק בין מגזרים לגבי זהותה היהודי ויהודה המשותף בעתיד. איך ניתן לצאת מהפלונטק העומק המזעזע אותנו? למה צריך לשאוף? לדעתם של הפרופסורים ברק ושטרן וריינהרד, שחיברו יחד ספר חדש שיצא לאור בימים אלה בשם 75 פנים למדינה יהודית, מסקנתם היא לא לשאוף לאחדות דעות, אלא לשאוף ללכידות דעות. מהי לכידות דעות? דעות יחד, לכידות דעות, הם דעות משותפות בהסכמה של רוב המגזרים ולהפכם לייעוד משותף, מבלי לדכא אף חזון עתידי של מי מהמגזרים. והצעה נוספת, הם מציעים לחוקק חוקה רזה. מהי חוקה רזה? הסכמה על חוקה משותפת שלא ניתנת לשינוי אלא עם רוב של 80 חברי כנסת, עם כללי משחק לשיתוף ייעוד בין כל המגזרים, ושכל מגזר ירגיש שהוא מרוויח משהו בשיתוף. ולפני שנתחיל בשאלות העומק, נקשיב יחד לשירתם של חלב ודבש, המייעצים לנו להמשיך יחד לאורך כל הדרך.
נדע ימים טובים מאלה, עוד נדע ימים טובים פי אלה, שורשינו יעמיקו סלע כמו הרזים בהר. עוד נדע ימים טובים מאלה, עוד נמתיק מימד שים המלח בשדה ירוק אחר השלף באשת בלב מדבר.
עכשיו בשידור חי ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט.
ולפני שנעלה את שני הדוברים, אחד מהם זה הרב יבץ והשני העיתונאי דניאל בן סימון, נסתכל רגע על נתון אחד שקצת מדאיג. מנתוני הלשכה הממשלתית לסטטיסטיקה שפורסמו לאחרונה, עולה כי מאז השנה שעברה נוספו לאוכלוסיית ישראל למעלה מ-56,000 איש, שהמגמה הדרמטית של צמצום הרוב היהודי בישראל מדאיג מאוד. דוקטור יונה שריקי מהמרכז למדיניות הגירה, שאיבד וניתח את נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביע את דאגתו. המגמות הדרמטיות של צמצום הרוב היהודי בישראל לטובת ריבוי אוכלוסיית האחרים שאינם ערבים ושאינם יהודים מדאיגות מאוד. עיקר ההגירה הלא יהודית לישראל היא עלייה על פי חוק השבות שמקבלת עידוד מגופי העלייה הרשמיים, ביניהם ארגון נתיב והסוכנות היהודית. ככל וככלל ונבחרי הציבור לא יפעלו באופן אקטיבי ונחוש לתיקון חוק השבות, מגמת הצמצום ברוב היהודי רק תגבר. ההגירה הלא יהודית לישראל היא עלייה על פי חוק השבות שמקבלת עידוד מגופי עלייה רשמיים, שביניהם ארגון נתיב והסוכנות היהודית לא עושים דבר על מנת למונעו. אני אישית לא מטביע על כך עמדה, אבל אני חושב שיש להתייחס למה שדוקטור יונה שריקי אמר במכלול ההבנות שיושבות תחת השידור שלי הנקרא מסורת יהודית וזהות ישראלית. אנסה לסכם מעט ממה שדובר בשבוע שעבר באותם הנושאים שאנחנו מעלים היום, אבל מפי שני דוברים אחרים. הדובר הראשון היה גדעון לוי, שהוא עיתונאי פובליציסט ידוע בעיתון הארץ, והשני היה דוקטור הלברטל, המגדיר את עצמו כחרדי אירופאי. גדעון לוי אמר לשאלה, אני שאלתי את השאלה, מה הקשר ומה הלגיטימציה שלנו להישאר פה בארץ ישראל ולגור פה על אדמת ישראל? גדעון לוי ענה, אני נולדתי בארץ, מדבר עברית שהיא שפתו של העם היהודי. הלגיטימציה שלי על חלק מאדמות ארץ ישראל היא השואה. כאילו להשואה, אבי לא היה עוזב את גרמניה ב-1938, ואינני מחפש שום קשר לדת והמסורת על מנת להגיד שאני זכאי לשבת על חלק מארץ ישראל. יואר שהוא גדעון לוי מאמין מאוד בחלוקת הארץ לשתיים, בינינו לבין העם הפלסטיני. דוב הלברטל, שהגדיר את עצמו כיהודי אירופאי חרדי, אמר שהקשר לארץ ישראל היא ההבטחה האלוהית לעם ישראל, לתורת ישראל ולאדמת ישראל, והקשר הזה הוא בלתי מתנתק. ואם יתנתק, כי אז עלינו למסור את כל אדמת ארץ ישראל לערבים, כולל מילת סליחה על העוול האיום שעשינו להם, שכלל אלפי קורבנות. הנכון הוא שגדעון לוי ודוב הרבטל הסכימו שיש לחלק את המדינה לשתיים, מכיוון שללא חלוקת המדינה לא יהיה לעולם שקט. אבל נקודת המוצא של גדעון הייתה, אני פה משום שנולדתי פה, והלגיטימציה שלי היא השואה. ודוב הלברטל אמר, הלגיטימציה שלי היא ההבטחה האלוהית לעם ישראל, לתורת ישראל ולאדמת ישראל. לפני שאני מבקש לצטט כמה משפטים אשר יכולים להכניס אותנו לדיון היום עם העיתונאי דניאל בן סימון ועם הרב יבץ. הציטוט הראשון אומר שבמשך 2000 שנה לא איבדנו את הזהות שלנו, כי הזהות היהודית שמרה עלינו בגלות. הציטוט השני אומר, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. והשלישי אומר, עם ישראל בארץ ישראל על פי תורת ישראל. והרביעי אומר, יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל. אלה ציטוטים בעלי משמעות שנדבר עליהם יחד עם המרואיינים של היום. לדעתי האישית, אנו לא שבטים כפי שרובי ריבלין אמר ביותו נשיא. אנו קולקטיב של בודדים שהחל בסיפורי אבות, וביציאת מצרים הפך לקולקטיב אנשים בזהות חילונית, ובמתן תורה הפך לקולקטיב אנשים דתי, ושהפכנו לעם בערבות מואב ערב הכניסה הקולקטיבית הדתית לארץ כנען עם יהושע. ועד שאנחנו נעלה את דניאל בן סימון, אנחנו נשמע שיר מפי שי אברמסון, שקיבל את ה... שעל שמו נודב האמבולנס למגן דוד אדום. השיר נקרא הללויה. בוא נהנה ממנו יחד ונאמר הללויה לשי ולמדה.
Hallelujah.
עכשיו בשידור חי ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט.
כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו אחים, מרחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם.
עכשיו בשידור חי ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט.
הרב יעבץ, אתה איתנו?
כן, שלום שלום.
שלום לך הרב יעבץ. בוא תספר שלום. לנו קצת מעט, תציג את עצמך בפני המאזינים, ותספר לנו מי אתה, ואת מי אתה מייצג, ובכך אנחנו נתחיל את הדיון המשותף עם דניאל בן סימון, שיעלה עוד מעט גם כן לשידור.
טוב, אז שלום, להציג את עצמי, לא יודע, אני לא יודע אם זו הפלטפורמה, אני גדלתי בבני ברק, למדתי בישיבת פונוביץ' ובעוד ישיבות, לאחר מכן...
אתה היית בישיבת פונוביץ' כאשר הרב שח היה שם?
נכון, כן.
ומה אתה זוכר, מה אתה זוכר ממנו?
אני הייתי ממש בסוף, בסיום התקופה שהוא תפקד, כשאני הייתי בחור צעיר בישיבה, בשנה הראשונה הוא עוד מסע כמה שיעורים, הוא כבר היה אז ישיש שגילו נשק למאה, אני לא יודע מאיזה צד, מתחת למאה, מעל המאה, אני לא יודע. לא עסקנו בשאלות הפוליטיות שהציבור הישראלי מכיר מהרב שח, אלא
לא, הוא נתן הרבה מאוד שיעור, הוא נתן הרבה מאוד שיחות מוסר.
נכון, אני בשנת התפקוד האחרונה שלו, הייתי בשנתי הראשונה בישיבה הגבוהה, אז שמעתי אותו כמה פעמים בצורה ישירה. מעבר לזה גדלתי בבני ברק שהוא הנהיג את הציבור הליטאי שבא באותה תקופה. זהו, זה בקשר
לרשע. כיום אתה מלמד בישיבת הסדר חרדית.
כן, בישיבת הסדר שמיועד לציבור החרדי, ישיבה שמלמדת דרך חיים.
תספר לנו בקצרה על קצת על הישיבה, כדי שנוכל להיכנס לתוככי האדם ששמו הרב יצחק מאיר יבץ.
שוב אני אומר, אתה נכנס לזווית, אני לא מרגיש, אני לא מתוקף הישיבה פה, אני לא מייצג את הישיבה בהכרח. זה הייצוג שלי היום בתפקיד של הוראה, אני מורה בישיבה, מלמד בישיבה. הישיבה מובילה חזון מעניין של שילוב בין תורה לעבודה, לשירות צבאי, לשילוב במידה כזה או אחרת בחברה הישראלית, בכלכלה הישראלית.
הישיבה ממליצה על שירות צבאי?
הישיבה היא באופן מובנה, היא מסלול הסדר, הסדר זה הסדר צבאי. כל הבחורים חותמים על מסלול של הסדר צבאי. הם לומדים בישיבה 3 שנים, במהלך 3 השנים האלה הם גם לומדים לימודי טכנולוגיה, ואז הם משרתים בצבא, רובם במקצועות טכנולוגיים.
ואז הכניסה שלהם לשוק העבודה קלה.
נכון, קלה, די מובטחת ובתנאים טובים, בהחלט. חלקם הגדול ממשיך גם בצבא לעוד כמה שנים, לתפקידי קבע או דברים כאלה.
יפה, יפה. כמה אנשי קבע יש לך כאלה?
מבין התלמידים והבוגרים, אני לא יודע לספור כרגע, אין לי את זה לפני, אני מניח שכמה עשרות.
יפה.
הישיבה קיימת... כמעט עשור, הישיבה סוגרת עשור עכשיו למעשה, אז יש לנו באופן כללי בצבא הם בערך 25 במחזור עד 30, נאמר ששבעה מחזורים כבר נכנסו לצבא, אז ארבעה חמישה מחזורים סיימו שירות חובה.
יפה.
אז אנחנו מדברים את סדר גודל של 100-120 בוגרים, מתוכם אני מעריך 20-30 עדיין בצבא.
ועכשיו בקבע. נבקש שדניאל בן סימון, אתה איתנו?
אני איתכם, כן.
יפה. דניאל בן סימון הוא עיתונאי וסופר, והוא יציג את עצמו בקצרה בפני המאזינים, לפני שנכנס לדיון עצמו. דניאל, המיקרופון לשירותך.
יליד מרוקו, 1969, עליתי לארץ כשהייתי בן 16, כשאתם כבר בניתם מדינה, אני רק הגעתי, בלי משפחה, בלי הורים שנשארו במרוקו, וכעבור שנים הם הגיעו, אבל בעצם באתי לפה במצב אחר לגמרי מאותם עולים של שנות ה-50. זו עלייה אחרת, דיברתי רק צרפתית, גדלתי רק על הצרפתית, באנו בעצם כעולים שקשורים יותר לתרבות צרפת מאשר לתרבות היהודית, ובארץ התחלתי חיים חדשים, בפנימיה שבה למדתי, התחלתי כמסורתי, יהודי מסורתי כמו כל יהודי מרוקו, וסיימתי את חיי, לא סיימתי, לא הסתיימו עדיין, כיהודי חילוני.
אז אני מבקש עכשיו לצטט אותך. אני עם החרדים לא יכול לחיות. הם לא רוצים אותי ואני לא רוצה אותם. אני הגעתי לארץ מסורתי ובגלל התנהלות שלהם הפכתי לחילוני גמור. והשאלה שאני רוצה לשאול את שניכם, מהי הלגיטימציה שלנו לשבת על אדמת ארץ ישראל? ונתחיל איתך, דניאל, בבקשה.
תראה, אני לא מחפש לגיטימציה. אני מאושר פה מבחינת, יש לי אישור לחיות פה, אני אזרח ישראלי.
מה, איזה אישור, איזה אישור יש לך לחיות פה? איזה אישור?
לא, אז אני אומר, אתה רוצה שאני אגיד שהתנך הוא על בסיס שלי. לא. אני אזרח. אני אזרח פה לא על פי התורה ולא על פי היהדות, אלא אזרח של העולם החדש שגר בישראל, מדינה שהוקמה ב-48, נתן לי תוקף של אזרח.
והיא הוקמה פה, מדוע פה ולא בארגנטינה?
לא חשוב לי. אם הייתה מוקמת בבלגיה, הייתי עולה לבלגיה. הייתי עולה לצרפת. זה לא חשוב לי. העבר כולו מאחורינו. אני רוצה למצוא תוכן משותף ביני לבין החרדי או החבדניק או החילוני או הקיבוצניק. כרגע אני לא מוצא. המכנה משותף הולך ועובד.
אז מה תלין על הפלסטינאים שבאים ואומרים, פלשו לנו הנה, אין להם שום קשר למקום, ארצנו היא, ארצם היא ארצנו בעצם.
הם יכולים להגיד עד מחר, מה שחשוב זה לא רק התוקף המשפטי, זה ההזדהות שלך עם ארצך. יש לי הזדהות מלאה עם ישראל, וזה מה שנותן לי את הכוח. לא התנך, לא ספר ישעיהו, ולא ספר דניאל, אלא האזרחות שלי פה, הישראלית. ולכן יכולים לשאול עד מחר מה התוקף, מה לא תוקף. אני מרגיש שזה מקומי, ואכן אני פה.
הרב יבץ, מה תשובתך או מה עמדתך בנושא הלגיטימציה שלנו על אדמת ארץ ישראל?
אני אומר את האמת. קצת קשה לי להתעמת, להתמודד יותר נכון עם עמדה שבעצם אומרת זה לא חשוב, זה לא מעניין, ככה אני מרגיש. אז צריך לי, בתחום הרגשות אני לא כל כך יודע איך לענות. אם אנחנו מדברים רציונלי, צריך לדבר על עובדות. העבר הוא לא מאחורינו, הוא מאחורינו במובן שאנחנו מתקדמים בציר הזמן, אבל העבר הוא מכונן אותנו כמו את כל האנושות. יש עובדות. אם אנחנו מחליטים לאיזה עובדות מעניינות ואיזה לא, אז אני לא יודע איך להתמודד. אם אנחנו רוצים להתמודד בתחום העובדות, צריך לדבר, מה
רלוונטי. מה עם העובדות להבנתך?
העובדות הן שאנחנו עם עתיק, שחי פה ועזב, ומכוח זה הוא חזר. אלה עובדות מוסריות, משפטיות, היסטוריות. ברור לכל אחד שעיניים בראשו שלא היינו חוזרים לכאן, אנחנו גם לא מתאימים לכאן משום בחינה, מבחינת האופי הלאומי, הצפה, התרבות. אין לנו שום התאמה לסביבה הזו, הסביבה הזו באופן טבעי מסתכל בעיניים שאין בהם שום ערכים ושום אוף מעבר לשאלה למה אנחנו קשורים לכאן, אלא במקרה, אז המקום פה הוא בתוך מרחב ערבי גדול, מזרח תיכון, כמו מזמן שכח איך נראים עמים כמו שאנחנו, ואין לנו באמת, אנחנו צריכים לחפש את עצמנו ליד הערמים או הקסדים או ההמונים והמואבים, אין לנו מה לעשות פה. אנחנו נמצאים פה מכוח סיפור, אז אי אפשר להתעלם מהסיפור ולהגיד אם הוא פה במקרה.
אז מה הלגיטימציה? לא הבנו עוד לגמרי מה הלגיטימציה.
אני עוד לא דיברתי על לגיטימציה, אני לא חושב שיש פה בעיה של מהמחוס לגיטימציה מול מה? מול תביעות זרות, אתה רוצה להתמודד עם השאלה הפלסטינית? או שאנחנו מדברים קודם כל מה ההיסטוריה, איך הגענו? לא רק שאלה של לגיטימציה, שאלה של מה התנועה שהייתה פה בכלל? מה קרה? למה? אנחנו פה במקרה באמת? נפלנו כמו הלב בשלכת? אם זו הייתה העובדה, אז הייתי אומר שזו העובדה, אבל היא לא העובדה. העובדה היא שבמשך מאות רבות של שנים, נרדפנו עם האמירה יהודי, לך כבר לפלסטינה, תלך מפה, אתה מפריע. למה קראו לנו, למה העמים מכל רחבי תבל גירשו אותנו מכל הגלויות, גם ממרוקו שדניאל הגיע משם, וגם מפולין שהורי הגיעו משם. תמיד צעקו עלינו, תלכו לפלסטינה, פה אתם מפריעים כקוצים בעיניים. ובפלסטינה אתם תהיו במקום שלכם, למה? כי העולם ידע, אפילו לא צריך בשביל זה תנך, צריך בשביל זה קצת היסטוריה אובייקטיבית, עובדות שלא ניתנות לוויכוח, ולכן אנחנו כאן. עכשיו, האם זה מצדיק או לא מצדיק, אפשר לדון על כל דבר, אבל קודם כל בואו נכיר את הסיפור. אדם לא יכול לבוא ולהגיד, נולדתי בבית יתומים, יש לי אבא ואמא, אז בואו קודם נכיר את אבא ואמא, אחרי זה נדון, מה, איזה זכויות זה מקנה לנו או לא.
דניאל, בבקשה.
תראו, אנחנו, אני לא רוצה שנחיה על פי הסיסמה, כל העבר לפנינו. נתחיל להתבקח על העבר, מה היה. אני גדלתי כיהודי מלא בקזבלנקה. באתי לפה ונהייתי פחות יהודי, פחות חילוני. התוכן של המדינה...
וזאת מדוע, רגע אחד, וזאת
בגלל
מדוע...
בגלל שזו מדינה שנאבקת כל הזמן להיות כמו כל העמים, החילוניות והחילוניות 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 והחילוניות. איבדתי את החשק להיות דתי, יהודי, למדתי בפנימיה דתית, חצי חרדית בפחסידים. והמאבק הזה, ברגע שהתגייסתי לצבא, התחלתי, ראיתי את הפן הנוסף של הישראליות, ונמשכתי אליו. אבל מה שחשוב הוא למצוא את המכנה המשותף ביני לבין הרב יבץ או מר?
כן.
הרב יבץ.
הרב יבץ. אני לא רב עם אף אחד. אני רק אומר שאני צריך תכנים משותפים. ואתם פונים בשנים האחרונות כל הזמן לנתיב שלכם. לנתיב שלכם, אני חוזר לנתיב שלכם הנפרד. מספיק עם הפרדה הזאת, עם ההפרדה הזאת. אנחנו בסוף לא יהיה לנו שום מכנה משותף. מה שחשוב לדבר עליו זה מה המשותף בינינו. אם אתם, אם ילדים שלכם לא יודעים מה זה משכן הכנסת, מי זה איינשטיין, מי זה הנשיא טראמפ, מי זה ראש הממשלה, כי אתם חיים בעולם שלכם. גם אני חייתי פעם ככה, אבל נפתחתי לעולם. נהייתי עיתונאי בעיתון דבר, אחר כך עיתון הארץ, אחר כך כתבתי 7-8 ספרים, אחר כך כתבתי גם בצרפתית. זאת אומרת שיהודי לא יכול להסתגר בדלת אמותיו בזהות היהודית. העולם היום לא מאפשר את זה.
הרב יבץ, אתה יכול להציע לדניאל תכנים משותפים שעל פיהם נוכל להמשיך לחיות יחד?
בוודאי.
בבקשה.
אני אומר, דבר ראשון, דניאל, שוב, אני, סליחה שאני אומר, אבל אתה גם באופן מודע, זה לא שאני שופט חלילה, אבל אתה באופן מודע הולך בתחילת דבריך שוב למישור הרגשי, וזה בסדר, אנחנו אנשים מלאי רגשות, אבל אם שוב ננסה להיות רציונליים,
במיוחד הספרדים, ספרדים יש להם רק רגש, אין להם שום רציונל.
לא, 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 בוא, אתה קצת נחרס, אני גם מכיר כמה ספרדים, חברים טובים שלי, בוא נתכנס, רגש זה דבר נצלה, זה דבר חם, זה דבר יפה.
מה עם התכנים המשותפים, הרב יבץ, שאתה יכול להציע לדניאל?
כן, התכנים הם כשהוא מדבר, כשדניאל אתה מדבר על זה שילד חרדי לא מכיר את משכן הכנסת, לא כל כך מדויק, אבל בוא נקביל את זה לזה שדבר ראשון
שה... הוא יודע מה זה הסנאט, הוא יודע מה זה בית הנבחרים האמריקאי, הוא יודע מה זה בית המשפט
האמריקאי. אתה יודע מה, אתה הרמת לי להמחתה, אבל בדיוק לנקודה הזו חתרתי. למה מטריד אותך שילד, עזוב ילד חרדי, מבחינתי ילד חילוני, למה מטריד אותך שילד ישראלי יודע או לא יודע לגבי בית הנבחרים האמריקאי? זו שאלה של אינטליגנציה. אבל מה לזה ולסיפור שלנו כאן? אנחנו ישראלים. כל עוד שאתה אומר
שנייה. אני רוצה
שכל אחד ידע הכל. חוכמה זה דבר מפלא, אנשים צריכים להבין בכל התחומים.
אני רוצה שידע מזה ז'אן פול סארטר, הפילוסוף הענק. אני רוצה שהוא ידע מזה השחקן אלן דלון, השחקן היפה הזה הצרפתי ש...
איך זה חלק מהציבור הישראלי? עזוב עכשיו יהודי, עזוב חרדי, עזוב דתי. איך זה שייך לציבור הישראלי?
רגע, בוא נאפשר לי כל צד לומר את שלא במלואו. הרב יבץ, תציע לנו תכנים משותפים, בבקשה.
אני, איך אומרים, אני אתמקד דווקא בדבריו של דניאל, שהכניס לי ככה את המשפט הנכון במקום הנכון. אני חושב שדבר ראשון, אם התכנים המעניינים, זאת אומרת הרלוונטיים, החשובים, המרכזיים שלנו יהיו, התכנים בראש ובראשונה הישראליים. אני אגיד, אתם יודעים מה אני אצטט, כשאני הייתי בצבא, הייתי כמה שנים בצבא, גם בצבא קבע, וזה היה אז פעם איזה סיום מודרך ברמת הגולן, בעקבות לוקמי חטיבה 188, הדריך אותנו אבירם ברקאי, מחבר הספר הידוע, על בלימה, והוא דיבר ככה באמת בצורה מאוד ישראלית, מאוד עם כל האתוס של מלחמת יום הכיפורים וכל הסיפור, והוא אמר בדברי הסיכום שלו, הוא אמר, כי אני מסתכל אחורה, אני אומר לכם, הסיפור מתחיל מויומר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. המשימה הישראלית הראשונה של אברהם אבינו, הרבה לפני מתן תורה, או לפני הירידה למצרים. מה הוא בא לומר בזה? תעזבו עכשיו כיפה, לא כיפה, שבת, הכל חשוב. אבל דבר ראשון, יש לנו סיפור. הסיפור מתחיל מאברהם אבינו. ואתה שואל מה המשותף? המשותף זה אבא ואמא. המשותף זה אברהם אבינו. לפני שאנחנו דנים על התנהגות יומיומית, לפני שאנחנו מדברים על ההווה, לפני שאנחנו מדברים על צורת חינוך וצורת למידה ועל המון דברים ועל תרבות וצורת חיים, קודם כל הסיפור, אתה שואל תכנים משותפים, התכנים המשותפים הם אני אשתמש שוב במשל מבחוץ, כלומר בדימוי, לפני המהפכה האסלאמית באיראן, הדשא הפרסי חגג 2500 שנה לכורש הגדול. הוא יודע שהוא נשב על כיסאו של כורש. אנחנו עם עתיק עם סיפור עשיר. קודם כל בואו נחיה את הסיפור שלנו, לפני שאכפת לי אם הילד ידע בית הנבחרים האמריקאים, אני רוצה שהילדים יקיבו את התכנים פה, עזבו את הכותל המערבי, את קבר רחל, את התלמוד הבבלי שחובר בבבל, אבל באווירה של צעיפה לציון, בואו נדבר על המשנה. ילד יודע מה זו משנה? נעזור עכשיו לקיים מה שכתוב במשנה. אבל אתה מחפש ערכים משותפים, ארון הספרים היהודי.
דניאל, דניאל, מה
עמדתך למה שאנחנו שומעים? אני רוצה שהילד היהודי החרדי ידע מה זו המהפכה הצרפתית, איך היא שינתה את חיינו 250 שנה אחרי. אני רוצה שהוא ידע מלחמת האזרחים בארצות הברית, איך היא הביאה תכנים חדשים לדמוקרטיה, וכל הדברים האלה חסרים לי, לא יכול להיות. אברהם אבינו הוא אבא שלי עד סוף חיי, בסדר, סגרנו את העניין. אבל מה עם שאר הדברים? מה עם, באמת, המהפכה הפמיניסטית, המהפכה הזה, אני יודע שזה תוכן קשה, אבל אלה הילדים החרדים, כדי שיתחרו בעולם החדש, בעוד 50 שנה, הם חייבים להיות שותפים במידה מסוימת לחוויה החילונית, ואני אומר חילונית כמי שגדל, הביטוי הזה לא היה ידוע לי, כי זה ביטוי נוצרי. החילוניות הוא לא ביטוי יהודי ולא ישראלי, הוא ביטוי נוצרי שהושאל ליהדות על ידי הקיבוצניקים, שרצו לחלן את החיים. אז לכן אני אומר, יש על מה לעבוד וצריך...
אתה רואה, דניאל, ייעוד משותף למגזר החילוני ולמגזר החרדי לעתיד?
בקושי.
בקושי?
כן.
ומה זה, מה בקושי הזה? תן לי...
בקושי בגלל שכל אחד הולך על המסלול שלו. כל אחד דבק באמונה שלו, כל אחד מאמין, יש לו את הערכים שלו, וזה מסובך לשנות את זה ולהביא את זה לערכים. יש לי שכנים בירושלים, שיש להם כבר 12 ילדים, הם עוד לא, הם בקושי בגיל מעל 30. וזה משהו שמיד מעלה את השאלה, לגבי השיקולים האחרים כשעושים ילדים, האם צריך לחשוב על הכלכלה, לחשוב על האפשרויות. אני כן, אבל הם לא. זכותם ללכת לפי המצוות של התנ"ך, ויכול להיות שאנחנו רוצים להגיע לאמצע פה, לעשות שיקולים נוספים. סליחה שאני אומר את זה, אבל כדי שלא יהיה רושם אצל הלא חרדים, הלא דתיים, שבעצם החרדים, איך אמרה הגברת ההיא, לוקחים מאיתנו או מוצצים אותנו או משהו כזה. זו תחושה שקיימת אצל הרבה מאוד חילונים.
אז דניאל, איך אתה רואה את ההמשך המשותף בינינו כיחידה אחת?
זה דורש סמינר משותף. כרגע אני לא חושב שברדיו אני יכול ברדיו סול לתת כמה תשובות, אבל יש לי על מה לדבר על זה ימים שלמים.
אתה מכיר את הרעיון של ידידיה פרנקל, פרופסור ידידיה פרנקל, על החוקה הרזה?
אני שמעתי משהו כזה. תראה, אני גדלתי כבחור דתי עד גיל 16. אני, יש לי תכנים דתיים ויהודיים, ואנחנו, עליך לדעת, תקשיב טוב מה שאני אומר עכשיו, אין אף עולה מארצות ספרד, מארצות המזרח, שהוא חילוני. לא גדלנו על חילוניות, זה מסורת שלא קיים אצלנו.
אז אתה מסורתי בעצם.
מסורתי, בדיוק.
אז אתה מסורתי. אז אתה כיהודי מסורתי, לא יכול למסור תכנים משותפים עם המגזר החרדי?
הפוליטיקה הרסה את הכל, כל אחד לוקח את הנתח שלו, וכל אחד הולך על הדברים שלו, ושס והחרדים האשכנזים והכל, כולם נלחמים פה על פוליטיקה, זה הפך להיות דבר שהוא מטורף, וקנאות מטורפת.
הרב יבץ, אם אנחנו נפריד את הדת מהמדינה, לדעתך זה ייתן תשובה לדניאל?
יכול להיות במישור הפרגמטי, אבל אני לא חושב שזה המישור החשוב, אני לא חושב שלשם צריך ללכת. אני חושב שהסיפור שלנו, הפרדה דת ממדינה זה משהו נורא מלאכותי, בטח במבט היהודי. המדינה היא מדינה יהודית, היא לא בהכרח מדינת יהדות, אבל היא מדינה יהודית שהיא חלק מהסיפור היהודי, והדת בכלל אין לנו דת. אני לא מסתכל על הדת היהודית כדת. יש סיפור יהודי כולל, יש בו מדינאות, יש בו מצוות, יש בו אמונות, יש בו ערכים חברתיים. אני לא רואה פה מקום להפרדה, ואני גם לא חושב שאם אנחנו, איך אומרים, נהיה קצת יותר קרים ופחות כאוסים, בואו נגיד, אם לא נסתכל על הדברים דרך הפלטפורמה הפוליטית, ונחשום שמשום מה אריה דרעי ומשה גפני מייצגים את החרדים, הם הנציגים הפוליטיים שלהם, הם גם לא מתיימרים למעבר לזה, אבל בואו נדבר על ציבור החרדי, אז ממש, אני לא חושב שהסיפור הוא כל כך רחוק, וצריך בראש ובראשונה להתמקד בסיפור, היהודי. הסיפור היהודי הוא סיפור רחב מאוד, שיש בו הרבה סוגיות פתוחות, הרבה סוגיות לדון בהן, אבל קודם כל להסכים שהסיפור המעניין והרלוונטי הוא הסיפור היהודי. גם דניאל יכול לשבת בתוך הסיפור היהודי היטב היטב, אז אני לא יודע, לא צריך להתעקש על הזהות. הזהות היא לא הזהות החילונית, כשמו שהזהות שלי היא לא הזהות החרדית. אני יהודי. איך אני חי? ייתכן שאני חי כחרדי, ייתכן שאני חי כחרדי לאומי, דתי חזק, אחר יחיה כמסורתי, מסורתי מינוס, מסורתי פלוס, נדון בכל הדברים האלה, איזו דרך נכונה, איזו דרך נכונה לזה, דרך מכנה לאחר, אבל קודם כל הסיפור הוא הסיפור היהודי, ההיסטורי, בהווה ובעתיד.
הרב יבץ ודניאל, אנחנו עומדים לפני סיום הדיון, ובקשתי אליכם, מה המשפט האחרון שאתם הייתם רוצים להוסיף לדיון, ומה הייתם רוצים שהמאזינים ילמדו מעמדתכם? דניאל, בבקשה.
תראה, אני חושב שיש יותר ויכוחים מאשר המציאות. במציאות, אנשים יכולים לחיות יחד. הוויכוחים והמחנות האידיאולוגיים והמפלגות והפוליטיקה עושים כל חלקה טובה. לכן תיתנו לאנשים לנהל את חייהם, הם יחיו טוב. תכניסו להם פוליטיקה, תצרפו אותם למפלגות. אני הזכרתי בכמה פעמים שאריה דרעי השכן שלי במקלס. גרנו זה לצד זה ליד ההורים שלו, והכל היה כל כך נהדר. חרדיות, ערב יבץ, אל תיקח את זה קשה. לא הייתה קיימת במרוקו, בארצות ערב, לא הייתה קיימת.
אני לא לוקח קצר שום דבר.
ערב יבץ, מה המשפט האחרון שלך ומה היית מעוניין?
האחרון הוא שאפשר לעשות מאמץ ולחיות יחד.
יפה. זה אנחנו, זו מטרת השידור שלנו פה ברדיו סול, לעשות מאמץ ולחיות ביחד, למען יהודה והקמתה של המדינה. תודה רבה דניאל. הרב יבץ, מה המשפט האחרון שלך?
אני מוכן לחתום על המשפט הזה ואני אחזור על המסר שלי. המשפט שלי הוא לחיות יחד חיים יהודיים.
קיבלנו. ולסיום, מאזינות ומאזינים, השאלות העומק או עמוקות והחשובות לנו, אבל לא הצלחנו הערב לענות על כולם. ולכן הדיון יימשך אף בשבוע הבא, עם אותם השאלות ואותם והשאלות המתחייבות בפתרון. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET, או תשלחו לי בוואטסאפ את משופכם 0545-999-030. שמרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. תודה לגידי טכנאי השידור. נשתמע ביום רביעי הבא בין 5-6, ונרחיב את הדיון בשאלה מהי חוקה רזה והאם היא תביא גאולה לישראל. ולפני שניפרד הערב, נאזין לשירתה של שרית חדד, הלב כואב. בינינו ובגילוי נאות, מדי פעם באמת הלב כואב על חוסר ההסכמה שעוד תגיע. שלום שלום ויהיה שלום.
כשהלב בוכה רק אלוהים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. כשהלב בוחר, הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע, הוא לא רוצה ללכת, לאלוהר קורא על סף תהום. Say shame.